sei soiros osha shuoi olozovad ti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי זך בכסלב תש"פ, מסכת נידה, דף סמך ג' ובספירת הגומר, היום הזה, ג' דחנוכה תש"פ, עומדים אנו 10 ימים ו10 דפים מסיום הש"ס בעזרת השם ובישועתו שבת קודש, פרשת ויגש. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ובפרפראות לחוכמה אלוהים הגמטריות, 10 ימים ודפים לסיום הש"ס תש"פ, זה בגמטריה 2106. בדיוק הגמטריה של בחצוצרות וכל שופר, ארי הוא לפני המלך השם. וגם הפסוק בתהילים ממתת, פי ידבר חכמות והגות ליבי תבונות. ההתרגשות הגדולה כבר מבעבד גם לגרוני, מתנצל על הצרידות. יהי רצון מפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף סמך ב' במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כמה תנאים צריך בכדי שעברת הסמנים יועילו לבדיקת הבגד? והתשובה היא, שיעבירם כסדרם אחד אחרי השני, ושישפשף את הבגד בידיו ג' פעמים בכל אחד ואחד מהסמנים הללו. שאלה שנייה, מה הפירוש הנכון במה שנאמר ששביעית נוהגת רק בדבר שיש לו שורש? רש"י אומר ששביעית נוהגת רק בדבר שיש לו שורש שממנו הוא גדל, ובעבודה זרה מפרש רש"י ששביעית נוהגת בדבר שיש לו שורש שמתקיים ממנו בקיץ ובחורף. תוספות כתבו שפירושו כאן הוא הנכון, שהרי לפירושו שם, שביעית לא תנהג בתבואה שאין שורשיה מקיימים אותה בחורף. שאלה שלישית, העביר וף סמנים ולא עבר, ולאחר מכן העביר צפון והוא עבר, האם זה דם נידה או צבע ומה החידוש בזה? והתשובה, בברייתא נאמר שטהרותיו טמאות, והיינו שזה דם, שאנחנו אומרים שאם היה מעביר את הסימן השביעי, היה הכתם עובר. כותבים התוספות שהחידוש הוא, שאפילו אם וף הסמנים לא שינו כלום במראה הכתם, לא אומרים שהסימן השביעי לא ישנה כלום וזה צבע. אלא אומרים שאם היה מעביר את הסימן השביעי, היה עובר הכתם, ומכיוון שהעביר צפון ולא את הסימן השביעי, יש לתמות את הבגד מספק. שאלה רביעית, העביר זין סמנים ולא עבר, ושוב העביר זין סמנים ועבר, מה הדין? התשובה, נאמר בברייתא שטהרותיו טהורות, שמכך שלא עבר בפעם הראשונה מוכח שאין זה כתם, ואמר רבי זירא שזהו לגבי הטהרות שנעשו בין הכיבוס הראשון לשני, אבל טהרות שנעשו אחר הכיבוס השני הן טמאות, שמכך שמחבס שוב מוכח שהוא מקפיד על ספק דם שיש בבגד, ובדינים אלו הכל תלוי בקפידת האדם. שאלה חמישית, חרסין שנשתמש בהם זב שבלו משקים של אב התומה ונפלו לאוויר תנור, האם מתמים אותו? התשובה, לריש לקיש שמתמים את התנור אף שלא הוסק, ואין זה נחשב לתומה בלועה כיוון שיכולים לצאת על ידי עסק, ולרבי יוחנן גם באב התומה נטמע התנור רק אם הוסק. השאלה האחרונה על דף סמך ב', מה דין דם בלו על עניין תומה? והתשובה, כאשר אדם אינו יכול לצאת ולא יקפיד עליו אדם טהור, כאשר הוא יכול לצאת ויקפיד עליו אדם טמא. חולקים ריש לקיש ורבי יוחנן ביכול לצאת ולא יקפיד עליו. לריש לקיש אדם טמא כיוון שהתומה תלויה בכך שיכול לצאת, ולרבי יוחנן אדם טהור כי התומה תלויה בקפידה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמך ב' במסכת נידה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, זך בכסלו תש"פ, ג' דחנוכה תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף המצוי עשרה ימים ועשרה דפים מסיום השס, בעזרת השם ובישועתו, הלא הוא דף סמך ג' במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ב' עמוד ב'. חמש שורות מתחילת העמוד, בנקודה ומן המילים תננתם, חרסין, שנשתמש בהן זב, שבלעו משקין, ונפלו לאוויר התנור, ואוסק התנור. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ויהיה הגמרא משנה עוסקת בדין תומה בלועה ואת מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש לגביה. תנא נתם שנינו במשנה שם במסכת קהילים פרק ת' משנה ה', חרסין כלי חרס שנשתמש בהן זב, כגון עבית של מי רגליים שלו, ומדובר בעבית שנשבר, שבלעו משקין טמאים ונפלו לאוויר התנור, והוסק התנור, התנור טמא מפני שסוף משקי הבלוע בחרסים לצאת, כלומר, שדרכם לצאת מתוכם בסופו של דבר על ידי ליבונם בהסקת התנור, ואז נטמא התנור מן המשקים הללו שנמצאים באווירו. והוא הדין בכל כלי מתכות, ונקטה המשנה חרסין, כדי לרבות שלמרות שאצלם אין פליטתן קלה כשאר כלים, שכן אין יוצא המשקה מדי דופנם לעולם, אלא אם כן התלבנו לגמרי מכל מקום, מקצתו נפלט על ידי הסק התנור, אגם שלא התנבנו לגמרי. ולכן, אף אם יפלו פעם נוספת לאוויר התנור, יתאמו המשקים שנשארו עדיין. מה שאין כן בכלי מתכות, בפעם הנוספת לא יתאמו את התנור, כיוון שההסק הראשון הוא כעגעלה שמוציאה מהם את כל המשקים הטמאים. כך מסביר המאירי. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, לא שנו לא נשנה דין זה שתנור טמא רק משהוסק, אלא כשנבלעו בחרסים משקין קלים, שתומתם קלה, כגון דמעת עינו או דם מכתו של זב, וכן מרגליים של טמאי מת או טמאי שרץ, שאינם מטמאים כלים מן התורה, כיוון שאינם אב הטומאה. שכאשר יצאו מהחרסים לתוך אוויר התנור, יטמאו אותו רק מדרבנן. אבל כשנבלעו בחרסים משקין חמורים שתומתם חמורה, שמדין תורה הם אב הטומאה לטמא כלים, כגון מי רגליים של זב או זבה, הדין הוא שטמא אף על פי שלא הוסק התנור, שכיוון שיכולים המשקים לצאת על ידי הסק, אינם נחשבים טומאה בלועה שמתבטלת, ונטמא מהם התנור כבר בזמן נפילת החרסים לתוכו, ואף שהמשקים שבתוכם עדיין לא יצאו מהם אל אווירו. רבי יוחנן אמר, אחד משקין קלין ואחד משקין חמורין, בין משקים שתומתם קלה ובין משקים שתומתם חמורה, אם הוסק התנור ויצאו המשקים מן החרסים אל אווירו, אין, אכן הוא טמא. היא לא, אם לא הוסק התנור והמשקים עדיין בלועים בחרסים, לא. לא נטמא התנור, וזאת כיוון שתומת המשקים בלועה ואינה מטמאה. ואף על פי שיכולים המשקים לצאת על ידי הסק. מקשה רבי יוחנן לריש לקיש ממשנתנו. אי טבעי רבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנתנו, התבילו, התביל אדם את הבגד בו נמצא הקטם ועשה על גביו טהרות, ואחר כך העביר עליו את שבעה הסמנין ולא עבר הקטם, הרי זה צבע וטהרותיו טהורות, ואין צריך להדביל שוב את הבגד. על כורחה, מה שמקהילים לתלות שהוא צבע, זה מפני שגם אם הוא דם, הרי נבלע כל כך עד שאינו יוצא על ידי הסמנים, וטהור הוא מדין תומה בלועה, אף על פי שיוצא על ידי הצפון. ואם כן, גם משקים טמאים שבתוך החרסים, יש להחשיבם כתומה בלועה, ואף על פי שעל ידי הסק התנור הם עתידים לצאת. אמר לישיב ריש לקיש לרבי יוחנן, אנח לכתמים דרבנן. אל תביא מהם ראיה שהרי עיקר תחילת הגזירה על תומתם, היא דרבנן. כי מדאורייתא טמאה ישרה כשראתה דם בי ושרה, כנאמר, דם יהיה זובה בי ושרה. רק משום כך מקהילים אצלם בתומה בלועה שיכולה לצאת, אבל בתומה דאורייתא אין מקהילים בזה. ובביור סברת רבי יוחנן, מסביר עמי נפתוח, שהוא ידע שמשנתנו עוסקת בכתם האסור מדרבנן, אבל הוא לא סבר לחלק בין תומה בלועה אסורה מדאורייתא לבין זו האסורה מדרבנן, שהרי כל מה שתקנו חכמים, כאין דאורייתא תקנו. אילו הרשש פירש שסובר רבי יוחנן שאף שתומת כתמים אסורה מדרבנן בלבד, אין זה אלא כלפי תומת האישה לבעלה כנידה גמורה, כיוון שלא הרגישה. אבל הבגד עצמו נטמא מדאורייתא, כיוון שאדם הגיע מגופה, ודם שהיה במקור מטמא מדאורייתא. אילו ריש לקיש סובר שאף דם שנגע במקור מטמא מדרבנן בלבד. ולכן השיב לו לרבי יוחנן, הלך לכתמים דרבנן. חזר רבי יוחנן והקשה ועתני והראשנה רבי חייא בברייתא שאפילו דם הנידה שהוא ודאי ותומתו היא מדאורייתא. מעביר יכול להעביר עליו את שיבת הסמנין שהוזכרו במשנתנו, ועל ידי כך מבטלו והוא טהור, ואף אם לא עבר הקטם, ודם הרי יוצא על ידי צפון, ואם כן מוכח שאף תומה דאורייתא נטהרת מדין תומה בלואה, אפילו כשיכולה לצאת. אמר לי, השיב לו ריש לקיש לרבי יוחנן, הרי רבי לא שנה את הברייתא הזו במשנתנו כשסידר את המשנה. מוכח שהוא סבר שזו ברייתא משובשת. אם כן רבי חייא, תלמידו מניין לו שההלכה כמותה, כמו הברייתא הזו, ובאמת, אני ריש לקיש סובר שאין הלכה כמו הברייתא הזו. טענת ריש לקיש שלא מקבלים את הברייתות ששנה רבי חייא, כאשר אין להם רמז במשניות. וברייתא זו היה פשוט לו שאינה רמוזה בשום משנה, ועד הרבה, ממה שנקטה משנתנו דין העברת הסמנים בקטם ולא בדם נידה ודאי, משמע שחולקת על דברי רבי חייא. כך תוספות בדיבור המתחיל, רבי חייא מנהלי. מקשה רבי יוחנן לריש לקיש ממשנה במסכת תועלות פרק ג' משנה ב'. אי טבעי רבי יוחנן לריש לקיש שנינו שם במשנה בעניין תומת מת, רביעית דם היוצאת מן המת שדינה לתמה את כל הנמצא עמה באוהל, שנבלע אדם בקרקע הבית, הבית תמה, כלומר כל הכלים הנמצאים בבית תמאים, ומדובר על כלים שהרי הבית עצמו קרקע הוא, וקרקע לא מקבל לתומה. ואמרי לי, ויש אומרים שהבית טהור, כלומר כל הכלים הנמצאים בבית טהורים. מבארת הגמרא ולא פליגי, הם אינם חלוקים בדין, אלא מי שאמר שהבית תמה מדבר בכלים דמעיקרא, בכלים שהיו בבית עוד קודם שנבלע אדם בקרקע ונטמאו על ידי רביעית אדם, מי ששונה שהבית טהור, מדברים בכלים דבסוף, בכלים שבאו לבית לאחר שנבלע אדם, ושוב אינו מתמה, כיוון שכבר אינו בעין. בסיפה של אותה משנה שנינו, שאם נבלעה רביעית אדם בקסות, בבגד, והכניס את הבגד לבית שיש בו כלים, אם מתקבסת ויוצא ממנה רביעית דם, אם על ידי כיבוס הבגד תייצא ממנו רביעית דם, וכגון שמתחילה נבלע בו דם יותר מרביעית, שהרי אין שייך במציאות שייצא כל אדם שנבלע על ידי הכיבוס. והדרך לברר זאת, האם אכן יצא רביעית דם, כותב רש"י במסכת בבא קמא דף ק"א עמוד ב', היא שעל ידי שיחבס את הבגד שנבלע בו אדם במים במידה מסוימת, ויבדוק לאחר הכיבוס האם נתרבתה המידה ברביעית. הרי לנו הוכחה שיצא רביעית דם. אז היא מתקבסת ויוצא ממנה רביעית דם טמאה, טמאים הכלים שהיו בבית עם הבגד, כיוון שהבית מעיל על רביעית דם, ולמרות שאדם בלוע מתמה לשיטת רבי יוחנן, כיוון שיוצא רביעית דם בנקל על ידי תכבוסת סתם, אם כן הדרך להקפיד עליו, כביורו של רב פאפה לקמן. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אה יכול לצאת תמה, ואילו המאירי פירש שאין דרך אדם הבלוע לצאת מהבגד בכיבוס סתם, אלא בעברת סמנים, וכיוון שיצא כאן אדם ללא עברת סמנים, בהכרח שנפל על הבגד הרבה דם, עד שרביעית זו שיצאה כלל לא נבלעה בו, אלא נשארה על פני הבגד, לכן נטמאה. ואם לאו, אם לא תייצא מן הבגד רביעית דם טהורה, הכלים המצויים בבית טהורים. אבל הבגד עצמו ודאי טמא, שהרי קודם שנבלעה בו הרביעית, כשרק נגעה בו מיד נטמא. ולמה הכלים בבית טהורים? משום שאדם הבלוע בבגד שאינו יכול לצאת בכיבוס, אינו נחשב בעין. נמצא שהבית אינו מעיל על רביעית דם, ודם זה שאינו יוצא בכיבוס, הרי יכול לצאת על ידי הדחק, כגון על ידי צפון. הסמן ששמו צפון מעביר אפילו צבע. ואף על פי כן אינו מתמא מפני שנחשב תומה בלועה וקשה לריש לקיש. תרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, מקולי רביעיות שנו כאן. משנה זו עוסקת ברביעית דם שתומתו קלה. כלומר, שייני שונה דינו של דם תבוסה שבו מדובר כאן, שאינו מתמא באוהל אלא מדרבנן. ודם תבוסה היינו שיצא רביעית דם מאדם שנהרג, וספק לנו אם יצא רובו בחייו ואדם טהור. שהרי מקור הדין שרביעית דם מטמא באוהל זה מן הכתוב, ועל כל נפשות מת לא יבוא, ונפשות עין הוא דם, כי אדם הוא הנפש, ואם כן מדובר דווקא בדם מן המת, או שיצא רובו לאחר מותו, שאז מן התורה אמנם אינו מטמא, כי מן התורה דם מן המת מטמא רק שיצא ממנו כל הרביעית לאחר מיתה, אבל חכמים גזרו עליו שיתמא, והחמירו עוד שיתמא גם באופן של ספק זה. וכיוון שרביעית זו אפילו אם לא נבלעה אינה מטמא אלא מדרבנן, הקלו בה שאדם הבלוע יחשב כעינו בעין, על אף שיכול לצאת על ידי הדחק. עכשיו מקשה ריש לקיש לרבי יוחנן מהסיפה של אותה משנה. הייתי וריש לקיש לרבי יוחנן שנינו במשנה, שכל הבלוע, כל דבר תמה שהוא בלוע כל כך שאינו יכול לצאת, טהור. המשמע שאם יכול הדבר התמה לצאת, הוא תמה, ואף על גב דלא נפיק, אפילו שלא יצא ועדיין הוא בלוע. ושלא כדברי רבי יוחנן שטומאה בלואה אינה מטמאה, גם אם יכולה לצאת. רצת הגמרא אמר רב פאפה, כל איך כל איכן, דאין יכול לצאת הדבר הטמא שבלואה ולא יקפיד עליו להוציאו, לדברי הכל טהור, ואם יכול לצאת ויקפיד עליו להוציאו, לדברי הכל טמא. כי פליגי, מתי נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש? באופן די יכול לצאת ולא יקפיד עליו. מר סבר ריש לקיש סבר כיוון די יכול לצאת, הרי הוא טמא, ואף על גב די לא יקפיד עליו. ומר סבר רבי יוחנן סבר, אף על גב די יכול לצאת, אם יקפיד עליו אין, אכן הוא טמא. אבל היא לא, אם הוא לא יקפיד עליו, לא, אינו טמא מדין טומאה בלואה. ולפי רבי יוחנן, מדברת המשנה באופן שיקפיד על מה שבלואה לא הוציאו, ולכן דווקא כשאינו יכול לצאת טהור, וכשיכול לצאת, טמא. אבל כשאינו מקפיד, גם כשהבלואה יכול לצאת הוא טהור, ולפיכך לא נטמא תנור מהמשקים שבלואים בחרסים, אף על פי שיכולים לצאת על ידי הסק, כיוון שאינו מקפיד עליהם להוציאם. אמנם לפי ריש לקיש, כיוון שיכולים המשקים לצאת, הם מטמאים את התנור גם כשאינו מקפיד להוציאם. וכוונת המשנה ברישא לגבי תכבוסת לומר, שאם יכול אדם לצאת בתכבוסת סתם, טמא, כיוון שבסתם הדרך הבריות להקפיד עליו, אם אינו יוצא בנקל, אינו טמא, כיוון שאין דרך הבריות להקפיד עליו. ואילו בסעיפה בטעם של כל הבלואה, מדובר כשאינו יכול לצאת כלל ואף לא על ידי צפון, ולכן אפילו אם מקפיד עליו אינו מטמא, כיוון שבטלה דעתו אצל דעת שאר בני אדם. ככה תוספות לאל בדף סמך ב' עמוד ב' בדיבור המתחיל, היכול לצאת טמא. אומרת הגמרא שנינו במשנה, איזו רוק תפל כל שלא טעם האדם כלום באותו היום. מבררת הגמרא כמה זמן לא יטעם כלום כדי שיחשב הרוק לרוק תפל. תנא שנינו, כל שלא טעם באופן שלא טעם האדם כלום מבערב, מאז הערב שלפני יום זה נחשב הרוק לתפל. סבר רב פאפה כמי דרבה למימר, חשב רב פאפה לפרש את הברייתא לפני רבה, כמאן דאמר כדעת מי שסובר בכוונתה, שלא טעם האדם מדי שום דבר באורתא בכל הערב שלפני כן. אמר לרבה לרב פאפה, מי קטני וכי נאמר בברייתא בערב, שאז היה משמעו שכל הערב שלפני כן לא טעם? מי בערב קטני? והכוונה היא שמאז הערב הקודם לא טעם, אבל בערב עצמו אכל את סעודת הערב. ולפי זה מסקנת הגמרא היא שיחשב הרוק תפל, אם לא אכל מאחרי סעודת הערב עד לאחר שינתו. ובאה ברייתא להפוקי להוציא מן הכלל הזה, איך דקדים ואכיל, אופן בו הקדים האדם לאכול לפני שעלה היום לאחר שנעור משנתו. שאז הרוק כבר אינו נחשב תפל, מכיוון שהשינה אומנם מחזקת את מרירותו של הרוק, אבל האוכל ממתק אותו ומחליש את כוחו. בררת הגמרא כמה ישן כדי שיחשב הרוק לרוק תפל. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, איזה הוא רוק תפל כל שעבר עליו על הרוק חצות לילה ובשינה, שישן האדם חצי מהלילה שלפני כן. תמהה הגמרא לממרה, האם בא הדבר לומר דבשינת על ימילתא, שבשינתו של האדם תלוי שיחשב הרוק לתפל? ואתנן, והיעבץ גורס כאן ואתניה, רישנינו שאם ישן האדם כל היום אין זה נחשב רוק תפל, אבל גם אם נאור כל הלילה הרי זה נחשב רוק תפל, ואף על פי שלא ישן. תרץ את הגמרא, אכן צריך שינה, והתם שם בנאור כל הלילה, מדובר באדם שהיה מתנמנם במשך כל הלילה ולא היה ממש ער, ולכן הרוק נחשב תפל. אבל כשישן ביום אין הרוק נעשה תפל, כיוון שכבר טעם האכל בבוקר, וממנו נהנה כל היום. ומבאר את הגמרא את התירוץ, איך ידע מבאיזה אופן הוא נחשב למתנמנם? אמר רב אשי, אימונים ולא נים, ישן ולא ישן, טיר ולא טיר, ער ואינו ער. והיינו שנוער לגמרי ואינו ישן לגמרי. ומוסיפה הגמרא לבאר, איך האדם עונה כשהוא מתנמנם? דקרו לי ועני, כשקוראים לו הוא עונה, ולא ידע להדור אי סברה, אינו יודע להשיב דבר של סברה שטעון הרהור ועיון מבינת הלב. אבל וכי מדקרו לי, אם מזכירים לו דבר שכבר ידע אותו בעבר, מתקר. הוא נזכר ומבין את כוונת הדברים. זה ההגדרה של מתנמנם. ותוספות בדיבור המתחיל נים, מבארים שנים ולא נים, זה בתחילת השינה, וטיר ולא טיר בסוף השינה. כשנאור משנתו. ומבאר ארוך לנר היה קשה לתוספות, ומדוע כפלה הגמרא, ואמרה נים ולא נים, טיר ולא טיר, הרי זה דבר אחד, שהרי ולא נים הוא ממילא טיר, וכן ולא טיר הוא ממילא נים. לכן מבארים התוספות שנים הוא בתחילת שינה, וכגון שבחצות הלילה התחיל להתנמנם, ונחשב שעבר עליו חצי הלילה האחרון בשינה. וטיר זה בסוף השינה, וכגון שישן מתחילת הלילה, ובסמוך לחצות הלילה החל להיות ניור ולא ניור לגמרי, שנחשב שעבר עליו חצי הלילה הראשון בשינה. אבל תוספות במסכת תענית בדף י"ב עמוד ב' בדיבור המתחיל נים מפרשים להפך. שנים ולא נים הוא כשניור משנתו לאחר שישן, ואילו טיר ולא טיר זה בתחילת השינה. מביאה הגמרא ברייתא לגבי השפעת הדיבור על הרוק. תנא שנינו, השכים האדם בבוקר ושנה את פרקו, אין זה נחשב רוק תפל שהדיבור החליש את כוחו. שואלת הגמרא, ועד כמה, איזה כמות של מילים הוא צריך לדבר שתגרום שהרוק לא יהיה תפל? עונה הגמרא, אמר רב יהודה בר שילה, אמר רב אשי, אמר רבי אלעזר, כל שיצא מפיו כמות כזו שהיא רוב דיבורו, שהוא עשוי לדבר במשך זמן של 3 שעות. שנינו במשנה שמי גריסין, היינו המים הנאספים בפה לאחר לעיסת גריסין של פול, באופן של חלוקת נפש. מבררת הגמרא את עניין לעיסת הגריסים. לימה מסייע לה, אם נאמר שמשנתנו שהיא צריכה לעיסה בגריסים, יהיה ממנה סיוע לרש לקיש. דאמר רש לקיש רוק תפל, צריך שיהיה מעורב עם כל אחד ואחד מהסמנים, כשעושים עמם את הכיבוס הנזכר במשנתנו, ולכאורה בשל כך היא צריכה המשנה, שילעס את הגריסים כדי שרוקו יתערב בהם, כדברי רש לקיש. ומה שאמרה זאת המשנה דווקא לגבי גריסים, אפשר מפני שהוא קשה או גדול מתערב בהם הרוק רק על ידי לעיסה, מה שאין כן בשאר הסמנים, אפשר לערב בהם רוק בלא לעיסה. דוחה הגמרא ואומרת דילמה, לעיסת הגריסים זה מפני הבלה דפומה מעלי. חום הפה מועיל להם ומחזק את כוחם, ולא כדי שיתערב בהם רוק תפל. מביאה הגמרא שרב יהודה יצריך דבר נוסף במי גריסים שלא יצריך משנתנו. אומרת הגמרא, מתניתין דלא כרב יהודה. משנתנו לא כשיטת רב יהודה. דתניא שנינו בברייתא, רב יהודה אומר מי גריסים שמחפשים בהם צריך שיהיה רותח ועובר, שייתן לתוכו מלח, וקודם שייתן לתוך הגריסים מלח, כי המלח מחליש את כוח הגריסים. ואילו במשנתנו לא יצריכו שירתיכם קודם שיחבס בהם. בררת הגמרא, מהי משמע דאי עובר לישנא דאקדומיהו, מהיכן משמע שעובר זה מלשון הקדמה. אמר רב נחמן בר יצחק דאמר קרא, נאמר בפסוק בשעה שבאו לבשר לדוד שמת אבשלום בנו, בספר שמואל ב', פרק חי, פסוק כ"ג, וירץ אחי מעץ דרך הכיכר ויעבור את הקושי. אחי מעץ רץ דרך הכיכר שהייתה קצרה מהדרך שהלך בה הקושי, ולכן הקדימו, מבאר המצודה דוד. ראינו שהקדים ובא אל דוד לפני הקושי, ומוכח שעובר זה לשון הקדמה. אביי אמר, ניתן ללמוד זאת מאחה מפסוק זה, שכאשר נפגש יעקב אבינו מעשיו בחזרתו מלבן, נאמר בפסוק, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה האחרונים, והוא עבר לפניהם. הוא הקדים ועמד לפני נשיו ובניו, מוכח שעובר לשון הקדמה הוא. ויבית אם תרצה תאמר שניתן ללמוד זאת מאחה מהפסוק הזה, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. מבואר שויעבור זה לשון הקדמה. פסוק בספר מיכה פרק ב' פסוק י' ג'. והובאו כאן 3 פסוקים כדי ללמד שעובר זה לשון הקדמה. למה? מבאר בלמנצח לדוד שהפסוק השלישי הובא כיוון שבשני הפסוקים הראשונים ניתן לומר שעובר אינו לשון הקדמה, אלא שבפסוק הראשון כיוון שהקושי קדם לרוץ ואחר כך רץ אחי מעץ דרך הכיכר ואז עבר כנגד פניו, אמר ויעבור. וגם אצל יעקב כתוב עבר, כיוון שבתחילה שלח את עבדיו עם הדורון ואחר כך עבר על פניהם של השליחים. אבל בפסוק השלישי, בפשטות אין מקום לפרש כך. אם כן, משמע שאכן עובר זה לשון הקדמה. אלא שמפני שגם בפסוק זה אפשר לדחוק ולומר שהכוונה לשון עברה, שעבר המלך על פני השער שנזכר בתחילת הפסוק, פרצו ויעברו שער, לפיכך הובאו גם 2 הפסוקים הראשונים. שנינו במשנתנו שמי רגליים היינו כשהחמיצו, מבררת הגמרא את האופן שמועילים מי רגליים לכיבוס. תנא שנינו כמה זמן חימוצן 3 ימים. אמר רבי יוחנן, כל שיעורי חכמים שנאמרו בדיני קטמים, צריך לתת שיעור נוסף לשיעורן כדי לבררם. כוונתו לומר, שדין זה לא יתפרש לגמרי, שהרי עדיין צריך לפרש האם במי רגליים של ילד או של זקן וכדומה. שהרי יש להסתפק האם אפשר לחבס במי רגליים די ילד, או צריך דווקא באלה די זקן שמועילים יותר. וכן יש להסתפק האם צריך שיהיו של איש או די אישה. וכן האם צריך שיהיו מחוסים דווקא שמועילים יותר, או שאפשר גם במגולים. וכן האם מדובר דווקא בימות החמה שאז מועילים יותר, או שאפשר גם בימות הגשמים? ועוד שנינו במשנתנו וצריך לחסקס, לשפשף את הבגד 3 פעמים. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, האם המטויה והטויה אחד, הולכה והבאה של היד על גבי הבגד נחשבות יחד כפעם אחת של שפשוף, או דילמה המטויה והטויה, ההולכה והבאה נחשבות תרתי, כשתי פעמים של שפשוף. שואלת הגמרא, מהי, מה אכן הדין בזה? עונה הגמרא, תיקו, תעמוד השאלה זו בספק, היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי, יתרץ קושיות ובעיות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אבירן שלא כסדרן לא עשה ולא כלום. מביאה הגמרא את מה ששנינו לגבי הדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הקדים להעביר על הכתם את הסמנים השניים, 4 האחרונים שברשימת הסמנים, נטר, בורית, קמוניה ואשלג, לראשונים, לפני שהעביר את 3 הראשונים שברשימה, רוק תפל, מי גריסים ומי רגליים. תן אחד השנינו בברייתא אחת ששניים הסמנים שהעביר בסוף שהם הראשונים ברשימה, עלו לו, העבירם כראוי ואינו צריך לעשות זאת שוב. אבל הראשונים הסמנים שהעביר בתחילה, שהם האחרונים ברשימה, לא עלו לו, לא העבירם כראוי. נמצא שהעבירה לכתם רק את הראשונים ברשימה, ויכול לשוב ולהעביר את האחרונים ברשימה ויחשב לו שהעביר את כל הסמנים כסדרם. וטניה אידך בברית האחרת שנינו, ראשונים הסמנים שהעביר בתחילה עלו לו, שניים הסמנים שהעביר בסוף לא עלו לו. נמצא שכבר העבירה לכתם את האחרונים ברשימה ואינו יכול לשוב ולהעביר עליו את הראשונים ברשימה, כיוון שאין זה כסדרם, וקשה שלכאורה הברייתות סותרות זו את זו. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, אידי ואידי בין הברייתא הראשונה ובין הברייתא השנייה סוברות, ששניים אותם שהעביר בסוף הם ראשונים ברשימה עלו לו, ולא עלו לו הראשונים שהעביר בתחילה והם השניים ברשימה. ומהי, מה הכוונתה של הברייתא השנייה באומרה שראשונים עלו לו? כוונתה לראשונים לכסדרן, ראשונים לגבי סדרם, כלומר, אותם שהיה צריך להעביר תחילה כיוון שהם ראשונים ברשימה, והם שניים לגבי העברתן שבפועל העביר אותם בסוף. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף סמך ג' עמוד א'. משנתנו עוסקת בדין וסת הגוף. וסת הגוף הוא מקרה מסוים בגוף האישה שמגיע קודם יציאת דם הנידות, כגון שמפעקת ורואה דם. אין חילוק בין אם היא רואה בתחילת הפיוק או שרואה תוך כדי הפיוק, כמבואר במשנה לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', שיש אשר טבעה לראות בתחילת הפיוק ויש אשר טבעה לראות בסופו. שכך דרכן של חלק מהאנשים שבשעה שאדם עומד לצאת, הרי הן חשות תחילה באחד מהמיחושים המוזכרים במשנתנו, ואחר כך יוצא אדם. אין המיחוש גורם ליציאת אדם אלא עד הרבה. אדם העומד לצאת הוא שגורם לאותו המיחוש, בדומה למיחושי החולה, שאין המיחושים גורמים לחולי, אלא החולי גורם לאותם המיחושים. אומרת המשנה בדף סמך ג' עמוד א', כל אישה שיש לה וסת קבוע שרגילה בעת ראייתה, שיערה לה מקרה בגופה באחד מהמקרים המוזכרים להלן במשנה, בכל פעם שיערה לה אותו מקרה ואחר כך תראה דם, דיה שעתה. די לנו לתמת תארות שנגעה בהם מאותו זמן שיערה לה מקרה זה, ואילך. ואין חוששים שמה כבר קודם אותו מקרה, כבר יצא אדם ממקורה ונטמעה בתומת הנידה. שכיוון שהוחזקה שאינה רואה אדם לפני שיערה לה המקרה בגופה, מן הסתם גם בפעם הזו לא יקדים אדם לבוא קודם הופעת אותו מקרה. אבל אישה שאין לה וסת קבוע וראתה דם, או שהיה לה וסת קבוע וראתה שלא בבסתה, חוששים שמה עוד קודם שמצאה אדם כבר יצא אדם לבית החיצון, ולכן מתמת למפרע תארות שנגעה בהם, כפי שלמדנו במשנה שפתחה את המסכת בדף בית עמוד א' לעיל. והדבר תלוי בזמן שהיא רגילה לראות, שאם רגילה לראות מיד בתחילת המקרה, כגון בתחילת הפיוקים היא רואה אדם, אז יש לתמי התארות שנגע בהם החל מתחילת הפיוקים. אבל אם רגילה לראות רק בסוף המקרה, כגון שהיא תחילה מפעקת שעה או שעתיים, ובסוף הפיוקים רואה אדם, אין לנו לתמות אלא תארות שנגע בהם מסוף הפיוקים ואילך. כאמור במשנה לקמן בדף סמך ג' עמוד ב'. ממשיכה המשנה ואומרת, ואילו הם הווסתות, מחושי הגוף השונים שאם קדם אחד מהם לראיית הווסת, הרי זו קבעה ווסת לאותו המחוש. א' מפעקת, פושטת, מותחת את איבריה. ב' הוא מעטשת, מתעטשת בפיה שלמטה. ג' וחוששת בפי קריסה, חשה כאב כנגד הבורה. ד' וכן מי שחשה כאב בשיפולי מאה כנגד בית הרחם. ה' ושופעת דם מן המקור, רואה דם מן המקור, וו הוא כמין צמרמורות התחממויות בשר הגוף כאין חום קדחת או חזינותה. מוסיפה המשנה וכן הדין בתחושות נוספות כיוצא בהן הדומות לתחושות הנזכרות, והגמרא תפרש מהן אותן תחושות. ומסבירים התוספות דיבור המתחיל, מעטשת, כל אותן תחושות לא די בכך שתחוש בהן פעם אחת, אלא כוונת המשנה שחשה בהן זמן רב, כגון שמפעקת וחוזרת ומפעקת פעמים רבות במשך שעה או שעתיים בעת שרואה אדם. מסיים את המשנה ואומרת, וכל שקבעה לה שלוש פעמים חשה באחד מן המיחושים וראתה דם, הרי זה וסת, קבעה תחושה זו לווסת קבוע, שאם תראה, דיה שעתה, כפי שלמדנו. כלומר, שלוש פעמים חשה תחושה מסוימת וראתה, כגון שפייקה וראתה שלוש פעמים, או שהיא תתשה וראתה שלוש פעמים, מה שאין כן אם ראתה בשלושה מיחושים שונים, כגון שפעם אחת פייקה וראתה, פעם אחת נתתשה וראתה, פעם אחת חששה בפי קריסה וראתה, הם אינם מצטרפים לקביעת וסת הגוף. וכן אם פייקה פעמיים וראתה, ובפעם השלישית התעצה וראתה, אין מצטרפים. כך אומר הרמב"ן. זוהי המשנה שלנו בדף סמך ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מה מחדשת משנתנו, שנינו במשנה, כל אישה שיש לה וסת דיה שעתה. מקשה הגמרא תנין אחד הזימנה. שנינו כבר פעם אחת לעיל במשנה שפתחה את המסכת כל אישה שיש לה וסת דיה שעתה. מדוע שווה כאן המשנה ושונה את הדין הזה? תרץ את הגמרא הטעם במשנה לעיל שנינו דין זה בווסתות דיומי, בווסתות הימים כגון וסת הפלגה. שאם רגילה לראות בהפלגת ימים קבועה, כגון שרואה כל תתוו ימים, הרי בכל פעם שתראה באותה הפלגה דיה שעתה ואינה מתאמה למפרע, ואילו אחר כאן במשנתנו שנינו דין זה בווסתות דגופה, בווסת מחושי הגוף, שאם רגילה לראות דם לאחר אותם מחושים, דיה שעתה. שאלמלא נתבהר זאת במשנה אצלנו, לא היינו יודעים שווסת הגוף נחשבת כלל לווסת. ואילו אינה וסת, הרי דין אישה זו כאישה שאין לה וסת, שאם ראתה דם, הרי זו מתאמה למפרע, תארות שנגע בהם. כמבואר במשנה הפותחת את המסכת לגבי אישה שאין לה וסת. כדי קטני, כפי ששונה משנתנו, אלו הן וסתות, הייתה מפעקת, מעטשת וחוששת בפי קריסה ובשיפולי מאה ושופעת. הרי שמשנתנו עוסקת בווסתות הגוף. שנינו במשנה שאחת מווסתות הגוף שלפני ראייתה היא שופעת, כלומר שרואה דם מן המקור. מבררת הגמרא מה כוונת המשנה, תמהה הגמרא וכי שופעת דם מן המקור היא וסת שלפני ראיית הדם, השפעה ואז לה, הרי היא רואה והולכת, כלומר רואיל וכך הוא כל ימיה בכל ראיותיה, אם כן השפיעה שלפני ראייתה היא עצמה ראייה, ואין כאן וסת גוף שלפני ראיית דם. תרץ את הגמרא אמר אולה בריידר אביעלאי, אין כוונת המשנה שהיא שופעת דם תמה, אלא מדובר במשנה בשופעת דם תמה מתוך דם טהור, שבכל פעם שהיא רואה רגילה היא תחילה לראות דם טהור, כגון דם לבן או ירוק. ובהמשכו תראה דם תמה. וזה וסת הוא. ולכן בכל פעם שתראה דם טהור ובהמשכו דם תמה, דיה שעתה ואינה מתאמה למפריע. שנינו במשנה הוא כמין צמרמורות וכן כיוצא בהן. מבררת הגמרא מה הכוונה כיוצא בהן. שואלת הגמרא וכן כיוצא בהן להטוי אימה, מה זה בא לרבות? כלומר, אלו תחושות נוספות שלא הוזכרו בפירוש במשנה, נחשבות וסתות גוף. משיבה הגמרא אמר רבא בר אולה, כוונת המשנה להטוי לרבות אישה שקודם ראייתה ראשה כבד עליה, ואישה שקודם ראייתה איבריה כבדים עליה, ואישה שרוטטת, שרועדת קודם ראייתה, ואישה שלפני ראייתה גוסה, פותחת מלוא פיה להוציא רוח כאדם שרוצה לישון או שעומד משינה. כל אלו גם הם וסת הגוף. מביאה הגמרא שיטה נוספת בדין קביעת וסת הגוף ושלא כמשנתנו. אמר אבונה ברכיה, אמר שמואל בשמו של שמואל, הרי אמרו חכמים, לימים, לווסתות הימים, כלומר וסת החודש או וסת ההפלגה, שוב הפלגה, הכוונה שהיא רגילה לראות כל 15 יום וכיוצא בזה, שניים, די בפעמיים כדי לקבוע וסת. כדעת רבי, שחזקה נקבעת בשתי פעמים ולכן הווסת נקבעת, בשתי פעמים. כך תוסות בדיבור המתחיל לימים. אבל לדעת רבני שמעון מגמליאל הסובר שהחזקה נקבעת בשלוש פעמים, אין וסת הימים נקבע אלא בשלוש פעמים, כפי ששנינו במשנה לקמן, שאין אישה קובעת לווסת עד שתקבענה ג' פעמים. כמבואר לענן בגמרא. אז אם כן, אמר אבונה ברכיה, אמר שמואל, הרי אמרו חכמים לימים לווסתות הימים, שניים, די בפעמיים כדי לקבוע וסת, ואילו לווסתות הגוף כגון המנויים במשנתנו, אחת. די בפעם אחת לקביעת הווסת. כך קיבל שמואל מרבותיו, שרבנן סוברים שווסת הגוף נקבע בפעם אחת. ואפילו רבי הסובר שאין חזקה בפחות מפעמיים, מודה בווסת הגוף שהוא נקבע בפעם אחת. כיוון שבכלל אין צריך בו חזקה, אלא רק בירור מה טבע גופה של האישה לעשות, או לחוש, בעת היות לה אורח כנשים. וכיוון שפייקה הוא כבד ראשה וכדומה, נתברר שזהו טבעה. ואילו רבן שמעון מגמליאל חולק על כך, ולדעתו גם לקביעת וסת הגוף צריך חזקה, וכיוון שלדעתו חזקה נקבעת בשלוש פעמים, על כן גם וסת הגוף נקבע בשלוש פעמים. ושיטת רבן שמעון מגמליאל זה שיטת הטענה במשנתנו, שכאמור סובר שווסת נקבע רק בשלוש פעמים. ואילו למה שלא מנו חכמים לווסת שלא נזכר בדברי התנאים, צריך שלושה פעמים לקובעו. אף שחכמים שאמרו בהלכה זו, הם סוברים כרבי שחזקה נקבעת בפעמיים, ולכן וסת הימים נקבעת בפעמיים, ווסת הגוף אפילו בפעם אחת. שונה הוא הווסת שלא נזכר בדברי התנאים, שכיוון שאינו וסת גמור, גם רבי מודה בו שאינו נקבע אלא בשלוש פעמים. כך תוסות בדיבור המתחיל לימים. אם כן, כך הם אמרו, ואומר אבונה ברכיה בשמו של שמואל, על מאמרם זה, למה שלא מנו חכמים, זאת אומרת, שמעתי שיטת חכמים ש... למה שלא מנו חכמים שלושה, אבל איני יודע לפרש, אני שואל להטוי אימי, איזה וסת הוא בא לרבות. משיבה הגמרא לשאלת שמואל ומפרשת מהם הווסתות שלא מנו חכמים. אמר רב יוסף, מה שאמרו חכמים שווסת שלא מנו חכמים נקבע בשלוש פעמים בא להטוי אי, בא לרבות אישה שקודם ראייתה ראשה כבד עליה ואיבריה כבדין עליה, ורוטטת וגוסה. פותחת מלוא פיה להוציא רוח כאדם שרוצה לישון, או עומד משינתו. אם הראה לאחד מכל המקרים הללו, בתחושות אילו לא קבע וסת אלא בשלוש פעמים. מקשה הגמרא על פירושו של רב יוסף ומפרשת באופן אחר. אמר לאביי, שאל תלמידו של רב יוסף את רבו רב יוסף, אם מה שלא מנו חכמים הוא ראשה, או איבריה כבידים וכדומה, מהי כמה שמלן? מה חידשו לנו חכמים באומרם שנקבעים בשלוש פעמים? מתניתיני, משנתנו היא שכבר שנינו דין זה במשנתנו, דה פרשה רבא ברולה. שרי רבא ברולה פירש את מה ששנינו במשנתנו וכן כיוצא בהן. שבא לרבות את אותן תחושות שהן בכלל וסת הגוף שנקבע לווסת בשלוש פעמים, ומהו אם כן החידוש למה שלא מנו חכמים שלושה. לווסת שלא נזכר בדברי התנאים צריך שלוש פעמים לקובו, אלא אמר אביי, למה שלא מנו חכמים, וסת שלא נזכר בדברי התנאים צריך שלוש פעמים כדי לקבוע אותו, צריך חזקה של שלוש פעמים, זה בא להטוי, זה בא לרבות אכלה שום ורעתה, וכן אישה שאכלה בצלים ורעתה, וכן אישה שכססה פלפלים חריפים ורעתה. כלומר, אכלה אותם שלא כדרך אכילתם. הם חריפים ואינם נאכלים בדרך כלל לבדם. כל אכילת דבר שלא כדרך אכילתו נקרא כסיסה. אם עשתה זאת שלוש פעמים, קבעה וסת לכך. וכוונת חכמים באומרה למה שלא מנו חכמים היא למקרים אלו שלא דיברו מהם כלל במשנה. והטעם שהם אינם בכלל וכן כיוצא בהם ששנינו במשנה, זה משום שהווסתות שבמשנה באים מעליהם שלא על ידי מעשה, ואילו וסתות אלו באים על ידי מעשה אכילתה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אכלה שום ורעתה. והבית יוסף ביורד היה סימן קוף פייטט, סעיף חף דלת כותב, שמדברי כמה ראשונים משמע, שכוונת הגמרא שפעם אחת אכלה בצל ורעתה, פעם אחת אכלה שום ורעתה, ופעם אחת אכלה פלפלים ורעתה. משמיעה הגמרא חידוש שאף על פי שרעתה שלוש פעמים על ידי אכילה של שלושה מינים שונים, הרי זו קובעת וסת לאכילת כל אחד מהם. ומבאר הבית יוסף את הטעם משום שמכל מקום הוחזקה לראות על ידי אכילת דברים מחממים. והרי מה כותב? שאם אכלה שום ורעתה, אכלה בצל ורעתה, אכלה פלפלים ורעתה, יש אומרים שקבעה לווסת לראייה על ידי כל אכילת מיני דברים חמים. מביאה הגמרא עוד מדברי התנאים והמוראים בעניין בכמה פעמים נקבע וסת. אמר רב יוסף לא שמיע לי אשמעת. לא שמעתי מעולם ממרה זו של שמואל שאמרו חכמים שווסת הימים נקבע בפעמיים ווסת הגוף נקבע בפעם אחת. רב יוסף חלה לו עלינו ושכח תלמודו, וכשהיה שומע ממרה של שמואל ולא זוכר אותה, היה תמע ואומר, וכי אינני תלמידו של רב יהודה שהיה תלמידו של שמואל, והרי רב יהודה לא אמר לי שמועה זו. אמר לאביי לרב יוסף, את אמרית ניהלן, אתה עצמך אמרת לנו לתלמידים את הממרה הזו. אביי שהיה תלמידו של רב יוסף, היה מזכיר לרב יוסף מה שלימד לפני התלמידים קודם שחלה ושכח. כאמור במסכת נדרים דף ממא' עמוד א'. ומסביר לו אביי, והה אמרית ניהלן, ועל משנה זו שנית לנו את הדין הזה. שנינו במשנה, כאן בדף סמך ג' עמוד ב', שאם הייתה למודה רגילה בווסת קבוע להיות רואה יום 15, בהפלגת 15 ימים, כפי שלמדנו ליל בדף למתת עמוד א' שהמשנה כאן עוסקת בווסת הפלגה, ואין הכוונה להפלגת 15 יום מראייתה האחרונה, אלא להפלגת 22 ימים מראייתה האחרונה. ו-15 היינו 15 לתבילתה, שראתה ומנתה 7 ימים וטבלה, מתבילתה חלפו 15 יום. הרי מדובר בהפלגת 22 ימים מראייתה. אז אם היא הייתה רגילה בווסת קבוע להיות רואה יום 15 בהפלגת 15 יום, ושינתה פעם אחת וראתה ליום 20 בהפלגת 20 יום, דהיינו הפלגת 20 מתבילתה שהיא הפלגת 27 מראייתה האחרונה, הרי מעתה זה וזה גם יום הפלגת 15 וגם יום הפלגת 20 אסורים בתשמיש. יום 15 אסור מפני שהוא יום וסתה הקבוע, שעדיין לא נעקר, שאין וסת קבוע נעקר אלא בעקירת ג' פעמים. וזו לא עקרתו אלא פעם אחת בלבד, ושמה תחזור לראות ביום וסתה הקבוע. יום 20 גם אסור כדין יום וסת שאינו קבוע, שלעולם חוששים לראייתה האחרונה, שמה מעטה תקווה וסת ליום הזה. אבל אם שינתה שלוש פעמים ליום 20, הרי מעטה הותר יום 15 שנעיקר בזה שלא ראתה בו שלוש פעמים, וקבע לווסת ליום 20. ומסיים את המשנה שאין אישה קובעת לווסת עד שתקבענה שלוש פעמים. ואמרת לנה לה, ואתה רב יוסף אמרת לנו התלמידים על המשנה הזו, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, משנה זו היא דברי רבן גמליאל בר רבי, שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל, שדעתו בכל מקום שהחזקה נקבעת בשלוש פעמים, כמו שהוא אומר במסכת יבמות דף סמכדלת עמוד ב', שאישה שמתו שני בעליה מותרת להינשא לבעל שלישי, ורק אם מת גם בעלה השלישי הוחזקה קטלנית ואסורה להינשא עוד, ולכן אין הווסת נקבע אלא בשלוש פעמים. ולדעתו גם וסת הגוף אינו נקבע אלא בשלוש פעמים, כמפורש במשנתנו. ולמרות שלא נמצא לרבן שמעון מגמליאל שיאמר שווסת הגוף נקבע בשלוש פעמים, סובר שמואל שמשנתנו היא דברי רבן שמעון מגמליאל. משום שאף שקיבל שמואל מרבותיו שרבנן סוברים שווסת הגוף נקבע בפעם אחת, מכל מקום מצא למשנתנו שאומרת שווסת הגוף נקבע בשלוש פעמים. ולכן אמר שמסתבר שמשנתנו היא דברי רבן שמעון מגמליאל, כיוון שמצינו לו שמקל בחזקת חששות שאינה נקבעת אלא בשלוש פעמים, וכן משנתנו מקילה בווסת הגוף שאינו נקבע אלא בשלוש פעמים. אבל חכמים חולקים ואומרים, אם ראתה פעם אחת, אינה צריכה לא לשנות לראות פעם שנייה ולא לשלש לראות פעם שלישית בכדי לקבוע וסת, אלא כבר בפעם הראשונה שראתה קבעה לווסת. ואמרינן לך, אנחנו התלמידים הקשינו לך רב יוסף, לשנות אמרת לן, מאחר שאמרת שאינה צריכה לשנות, לשלש מבעיה, וכי עדיין צריך לומר שאינה צריכה לשלש, והרי אם אמרת שאינה צריכה לראות פעם שנייה, ודאי שאינה צריכה לראות פעם שלישית. למה הוצרכו חכמים לומר ולא לשלש? ואמרת לן, ביארת לנו שמה שאמרו חכמים שאין צריך לשנות לראות פעמיים, אלא בפעם אחת נקבע וסת, הכוונה בווסתות, לווסת הגוף, שבו באמת בפעם אחת קובעת וסת. ואילו מה שחכמים אמרו שאינה צריכה לשלש, לראות שלוש פעמים, אלא בפעמיים נקבע וסת, הכוונה בימים, לווסת הימים, כלומר, וסת החודש ווסת ההפלגה, שבו בפעמיים קובעת וסת. הרי שממך רב יוסף שמענו ממרזו של שמואל שאמרו חכמים שווסת הימים נקבע בפעמיים ווסת הגוף נקבע בפעם אחת. כעת מבררת הגמרא את דברי שמואל. מקשה הגמרא, מדוע הוצרך שמואל להביא את דעת רבן שמעון בן גמליאל שהווסת נקבע בשלוש פעמים בשם רבן גמליאל ברבי? ונימה היה לו לומר רק זו דברי רבן שמעון בן גמליאל, שהרי דעת רבן שמעון בן גמליאל ידועה, הוא סובר בכל מקום שהחזקה נקבעת בשלוש פעמים. מדוע הוצרך לומר זאת בשם רבן גמליאל בר רבי? מתרץ את הגמרא, כמה שמלן שמואל, לכך אמר זאת שמואל בשם רבן גמליאל ברבי, כדי להשמיענו דרבן גמליאל ברבי כרבן שמעון בן גמליאל סביר עלי. רבן גמליאל ברבי סובר כרבן שמעון בן גמליאל שהחזקה נקבעת בשלוש פעמים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף סמך ג' עמוד ב'. המשנה ממשיכה לעסוק בדין וסת הגוף. מהותה של וסת זו התבהרה במשנה להיל בדף סמך ג' עמוד א', שאם בשעת ראיית אדם רגילה לחוש בגופה באחד מהמחושים המוזכרים במשנה, כגון שבכל פעם שרואה אדם היא מפהקת, הרי כל פעם שתפהק, ישעד ויסתה, ויש לה לחשו שמה תראה דם. מחושי הגוף המוזכרים במשנה להיל אין הכוונה שחשה בהם רגע אחד, אלא הם מחושים מתמשכים, כגון שמפהקת במשך שעה או יותר. המשנה שלפנינו מחלקת בין אם ראיית אדם באה בתחילת המחוש או בסופו. כך אומרת המשנה הראשונה בדף סמך ג' עמוד ב'. הייתה למודה, הייתה רגילה להיות רואה בתחילת הווסתות, מווסתות הגוף, כגון שרגילה לראות מיד כשהיא מתחילה לפעק, גם אם מהירה שלא ראתה בתחילת הפיוקים ורק אחר זמן ראתה דם, כל התארות שעשתה שנגעה בהם בתוך הווסתות בכל זמן המיחוש, מעט שהתחילה לפעק, תמאות, שכיוון שבדרך כלל רגילה לראות בתחילת הפיוקים, מן הסתם גם בפעם הזו כשהתחילה לפעק יצא דם מהרחם ונתמאה. אישה שיצא דם ממקורה מן הרחם הרי היא תמאה תומת נידה, ותומה זו חלה מיד כשיצא אדם מן המקור אל הבית החיצון, אף על פי שעדיין לא יצא אדם מחוץ לגופה. ושנינו במשנה שפתחה את המסכת, שאישה שיש לה וסת קבוע ולא בדקה בשעת וסתה ואחר כך מצאה דם, הרי זאת תמאה למפרע משעת וסתה, כיוון שבדרך כלל רגילה לראות בו, וכתלי בית הרחם מהמידו שלא יצא לחוץ. משנתנו כאן מחדשת את אותו הדין גם לגבי וסת הגוף. ואם היא רגילה לראות תמיד בסוף הווסתות, בסוף המיחושים, כגון שתחילה מפהקת פיוקים הרבה וראיית הדם באה בפיוק האחרון, אם מצא דם בסוף הפיוקים או לאחר זמן כל התארות שעשתה, שנגעה בהם בתוך הווסתות, בתוך זמן המיחוש, משעה שהתחילה לפהק עד הפיוק שלפני האחרון, תהורות, שכיוון שבדרך כלל רגילה לראות בפיוק האחרון, מן הסתם גם בפעם הזו, לא הקדימה ראייתה, ולכן כל התארות שנגעה בהם במשך זמן הפיוקים, מלבד בזמן הפיוק האחרון שרגילה לראות בו, תהורות, ואף על פי שהמשנה עוסקת בעניין תומת טהרות, הוא הדין לעניין איסורה לבעלה, כמבואר ברשב"א, שאם רגילה לראות בתחילת הווסת, בעלה פורש ממנה מתחילת הווסת מחשש שמא תראה. ואם רגילה לראות בסוף הווסת, אין צריך לפרוש אלא בסוף הווסת. עד כאן דנה המשנה בדין וסת הגוף לעניין תומת טהרות. מכאן ואילך עוברת המשנה לדון בדין וסת הימים, כגון וסת ההפלגה לעניין איסורה לבעלה. רבי יוסי אומר, כשם שבווסת הגוף אין חוששים אלא לזמן שרגילה לראות בו, ומשום כך אם רגילה לראות בסוף הפיוקים אין חוששים שמא הקדימה וראתה בתחילתם, אף ימים ושעות וסתות. כך גם בווסת הימים, כגון וסת ההפלגה, אין חוששים לכל יום הראייה, אלא רק לשעה שהיא רגילה לראות בו, ורק בשעה זאת צריכה לפרוש מבעלה. שאר היום מותרת. והמאירי מפרש שרבי יוסי הזכיר בדבריו שני וסתות, וסת הימים, ובאופן שלא קבע שעה שהיא אסורה כל העונה, בית וסת השעות, שאם קבעה שעה אינה אסורה לכל העונה, אלא רק בשעת ראייתה. אבל אם לא הייתה לה שעה קבועה לראייתה, אלא כל פעם ראתה בשעה אחרת באותו תאריך ובאותה הפלגה, מודה רבי יוסי שאסורה כל עונת ראייתה. שאם ראתה ביום אסורה כל היום, אם ראתה בלילה אסורה כל הלילה. כך מסביר המאירי. ממשיכה המשנה ואומרת, ולכן אם הייתה למודה רגילה להיות רואה עם הנץ החמה בסוף הלילה קודם הנץ החמה, כלומר בסמוך להנץ החמה בשעה שהחמה מתנוצצת לזרוח ודאי אינה זורחת, אינה אסורה אלא עם הנץ החמה ולא יותר, כלומר כל הלילה עד בסמוך להנץ החמה מותרת וכן מותרת ביום שלאחריו. רבי יהודה חולק ומחמיר ואומר, כל היום משעבר הנץ החמה והילך שלה מותרת לשמש אם לא ראתה, אבל כל הלילה שלפני הנץ החמה של וסתה אסורה לשמש. שלדעת רבי יהודה כל עונת ראייתה אסורה ולא רק בשעה שרגילה לראות בה, ולכן אם רגילה לראות בלילה, בין אם ראייתה בתחילת הלילה ובין אם בסופו, אסורה כל הלילה. ואם רגילה לראות ביום, בין אם בתחילת היום ובין אם בסופו, אסורה כל היום. ורק לציין שעונה פירושו יום שעות החמה או לילה, שאם ראתה ביום אסורה כל היום, אם ראתה בלילה אסורה כל הלילה. ואם נמשכה ראייתה כמה ימים כתבה רוב הנשים שראות כמה ימים, נחלקו הראשונים האם ביום וסתה אסורה רק בעונה הראשונה שבה מתחילה לראות, או שאסורה במשך כל אותם הימים שרגילה לראות בהם. זו המשנה שלנו הראשונה בדף סמך ג' עמוד ב', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת את מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה שבמשנתנו. תנא שנינו בברייתא כיצד אמר רבי יוסי, איך מתפרשים דברי רבי יוסי ששנה ימים ושעות וסתות? מפרשת הברייתא כגון שהייתה למודה, הייתה רגילה להיות רואה מיום 20 ליום 20, בהפלגת 20 יום, שכל 20 יום רואה דם, ומשש שעות לשש שעות, וביום ה-20 רגילה תמיד לראות בשעה השישית של היום. אם הגיע יום 20 ולא ראתה, אסורה לשמש כל שש שעות ראשונות של היום. אלו הם דברי רבי יהודה הסובר, שכל עונת וסת ראייתה אסורה, וכיוון שזמן וסת ראייתה ביום הוא, הרי זו אסורה מתחילת היום, והוא הדין שאסורה גם בהמשך היום עד הלילה, כמבואר בהמשך דברי הברייתא. והטעם שהברייתא מחלקת את הדין לשש שעות ראשונות ושש שעות אחרונות, וכדי לבאר בתוך הדברים גם את שיטת רבי יוסי, האוסרה רק בשעה השישית. כך התוספות בדיבור המתחיל אסורה לשמש כל שש שעות. רבי יוסי מתיר לשמש עד שש שעות עד השעה השישית, כלומר בחמש השעות הראשונות של היום. מאחר ולדעתו מדקדקים לצמצם זמן הווסת לשעת הראייה, ולפיכך היא אינה נאסרת בכל העונה, אף בשעות שהיא אינה רגילה לראות בהן, וחוששת בשש שעות, וחוששת בשעה השישית בלבד, שהיא השעה שרגילה לראות בה, שמה תראה, ואסורה לשמש בה. ממשיכה הברייתא, ואף אם עברו שש שעות ועדיין לא ראתה, עדיין אסורה לשמש כל היום כולו. דברי רבי יהודה הסובר שכל עונת וסת ראייתה אסורה. רבי יוסי מתיר לשמש מן המנחה ולמעלה, מזמן תפילת המנחה והלאה, כלומר, מתחילת שעה שביעית ואילך, שמאחר שעברה שעת וסתה, שוב אינה חוששת. בזמן מנחה שהיא כנגד תמיד של בין הארבעים, כזמנו של התמיד של בין הארבעים, כמבואר במסכת פסחים דף נונחת עמוד א', שהוא מכי אינטו צללי ערב, והוא משעברו שש שעות וחלה השעה השביעית, שהשעה השישית בסופה היא חצות היום, ואז השמש עומדת באמצע הרקיע. ואדם העומד בחמה אין צילו נוטה אלא מתחתיו, כיוון שהחמה מעל ראשו. ובתחילת השעה השביעית שמתחילה השמש להעריב, צילו נטוי לכיוון מזרח, שכשהחמה במערב, הצל במזרח. ותוספות בדיבור המתחיל מן המנחה ולמעלה מביאים את דעת הרשב"ם, שבאמת מעיקר הדין זמן מנחה ומתחילת השעה השביעית. אלא שמאחר ואין לנו בקיאים בשיעור שעות היום, ואנו עלולים לטעות ולהקדים את סיום השעה השישית בחצי שעה. לפיכך אנחנו מחמירים ומאחרים את זמנו לחצי השעה השביעית. אבל מן המנחה האמור כאן, הכוונה לזמן מנחה שמעיקר הדין. אבל דעת התוספות שגם לעניין וסתות יש לה להחמיר עד חצי השעה השביעית, שמה תתעה ותחשיב חצי השעה השישית לתחילת השעה השביעית. ומן המנחה האמור כאן, הכוונה לזמן מנחה למעשה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שאם הייתה למודה, הייתה רגילה להיות רואה עם הנץ החמה, רבי יהודה אומר, כל היום שלה מותרת לשמש אם לא ראתה. אבל כל הלילה שלפני הנץ החמה של וסתה, אסורה לשמש. כי לדעת רבי יהודה, כל עונת ראייתה אסורה, ולא רק בשעה שרגילה לראות בה. ולכן אם רגילה לראות בלילה, בין אם ראייתה בתחילת הלילה ובין אם בסופו, אסורה כל הלילה. ואם רגילה לראות ביום, בין אם בתחילת היום, בין אם בסופו, אסורה כל היום. מקשה הגמרא על שיטת רבי יהודה במשנתנו, מדבריו בברייתא. מקשה הגמרא והתניא הרי שנינו בברייתא להפך, שאם הייתה למודה, הייתה רגילה להיות רואה עם הנץ החמה, רבי יהודה אומר כל הלילה שלה, דהיינו שהיא מותרת כל הלילה ואסורה ביום. תרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לבין הברייתא. מה ששנינו בברייתא שראתה עם הנץ החמה פירושו, דרגילה לראות בתחילת יממה, בתחילת היום מיד לאחר הנץ החמה, וכיוון שעונת ראייתה היא יום, לפיכך היא מותרת בלילה. והמה ששנינו במשנה שראתה עם הנץ החמה פירושו, דרגילה לראות בסוף ללילה, בסוף הלילה, מעט קודם הנץ החמה, וכיוון שעונת ראייתה היא לילה, לפיכך היא מותרת ביום. מביאה הגמרא שתי ברייתות, בהן דברי רבי יהודה סותרים אילו את אילו. תנא חדא שנינו בברייתא אחת, רבי יהודה הוסרה לפני וסתא, לפני השעה שרגילה לראות, ומתירה לאחר וסתא. ותניא אידך ושנינו בברייתא אחרת, שרבי יהודה אוסרה לאחר וסתא, ומתירה לפני וסתא. מיישבת הגמרא ולא קשיא, אין סתירה בין שתי הברייתות, משום שהברייתא ששנינו שרבי יהודה אוסרה לפני וסתא עוסקת באופן דרגילה למחזי בסוף לילה, היא רגילה לראות בלילה בסופו, ולדעת רבי יהודה שאוסרה בכל עונת וסתה, באופן זה אסורה כל הלילה, וזה מה ששנינו שאסורה לפני וסתה, כלומר לפני השעה שהיא רגילה לראות בה, בכל אותה עונה. הברייתא ששנינו שרבי יהודה אוסרה לאחר וסתה, עוסקת באופן דרגילה למחזי בתחילת יממה, שהיא רגילה לראות בתחילת היום, ולדעת רבי יהודה שאוסרה בכל עונת וסתה, באופן זה אסורה כל היום. וזהו ששנינו בברייתא שאסורה לאחר וסתא, כלומר, לאחר השעה שרגילה לראות בה בכל אותה עונה. פוסקת הגמרא הלכה כרבי יהודה ודנה בסתירת דברי רבא בעניין הזה. אומרת הגמרא, אמר רבא הלכה כרבי יהודה. מקשה מיד הגמרא, ומי אמר רבא? אחי, האם כך אמר רבא והתניא הרי שנינו בברייתא? נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ל"א, והזהרתם את בני ישראל מטומאתם, תפרישו את בני ישראל מטומאתם. כמו והינזרו מקודשי בני ישראל שפירושו שהכהנים יפרשו מן הקודשים בימי תומתם. ובסמוך לפסוק הזה נאמר, והדבה בנידתה. מכאן אמר רבי ירמיה, סמיכות הפסוקים הללו מלמדת, עזרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לביסטן. שכך מתפרש הפסוק, והפרשתם את בני ישראל מאיסור בעילת נידה. כלומר, תפרישו אותם מנשותיהם סמוך לביסטן ולא יבואו לידי איסור נידה. ואף על פי שדין זה נלמד מהפסוקים, אין זו אלא אסמכת בעלמא, אבל דין הפרישה הוא רק מדרבנן. כך אומר הראב"ד. ויש החולקים עליו וסוברים שזו דרשה גמורה וחיוב הפרישה בעונת הווסת ומדאורייתא. ושאלו בבית המדרש וכמה זמן סמוך לווסת יש לפרוש. אמר רבא הישיב רבא צריך לפרוש עונה סמוך לווסת. ומבררת הגמרא מה אליו, האם אין כוונת רבא שצריך לפרוש עונה אחריתי. עונה אחרת שאינה עונת וסתא. כלומר, שאם וסתה בעונת יום, יש לפרוש כבר בלילה שלפניו. ואם וסתה בלילה, יש לפרוש כבר ביום שלפניו. וזה סותר למה שפסק רבא עצמו, שהלכה כרבי יהודה שאין צריך לפרוש אלא בעונת הווסת, ולא בעונה שלפניה. תרץ את הגמרא לא, אין כוונת רבא שצריכה לפרוש עונה אחרת נוספת על עונת וסתה, אלא כוונתו שצריכה לפרוש אותה עונה שרגילה לראות בה. וכדעת רבי יהודה, שואל את הגמרא ותרתי למה לי, מדוע הוא צריך רבא להשמיע פעמיים שצריך לפרוש בעונת וסתא? גם במשנתנו שפסק רבא הלכה כרבי יהודה שצריך לפרוש כל עונת וסתא, וגם בברייתא שפירש את דברי רב ירמיה שצריך לפרוש כל עונת וסתא, משיבה הגמרא צריכה. צריך היה רבא להשמיע זאת גם במשנה וגם בברייתא. מדוע? דהי השמועין הנאה, אם היה משמיע רבא רק במשנתנו שהלכה כרבי יהודה, אבי אמינא, הייתי יכול לומר אני מילי לטהרות, שדברים אלו אינם אלא לעניין טהרות. כלומר, משנתנו עוסקת גם בעניין פרישה מטהרות, ופסק רבא שהלכה כרב יהודה רק לעניין טהרות. שלעניין טהרות החמירו שצריכה לפרוש מנגיעה בטהרות כל עונת הווסת. אבל לבעלה, לעניין פרישה מבעלה, לא. אינה צריכה לפרוש כל עונת הווסת. כמה שמלן, לכך משמיענו רבא בדבריו על הברייתא, העוסקת בעניין פרישה מבעלה, שאין הדבר כן, אלא אף לעניין פרישה מבעלה צריכה לפרוש כל עונת הווסת. ואם היה, ואם היה רבא משמיענו רק על דברי הברייתא שצריכה לפרוש מבעלה סמוך לבסתה, שהכוונה כל העונה, אבי אמינא הייתי יכול לומר שהכוונה סמוך לבסתה בעונה אחריתי, בעונה שקודם עונת הווסת, שאם בסתה ביום צריכה לפרוש כבר בלילה שלפניו, וכן להפך. כמה שמלן, לפיכך השמיענו רבא שהלכה כרב יהודה שאומר במשנתנו שאינה צריכה לפרוש אלא אותה עונה שראתה בה בלבד. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף סמך ג' עמוד ב'. המשנה מבארת דיני קביעת ועקירת וסת, וכן שיש לחוש לווסת אף קודם שנקבע. אומרת המשנה, הייתה למודה, הייתה רגילה להיות רועה ביום 15 מיום תבילתה, כלומר שרגילה להרחיק 22 ימים מראייה לראייה, שאחר הראייה מונה 7 ימי נידה ותובלת ועוד 15 יום, הרי 22 ימים, ושינתה פעם אחת מבסתה הקבוע להיות רועה ליום 20 מיום תבילתה, דהיינו 27 ימים אחר ראייתה האחרונה. זה וזה אסורין, צריכה לחשוש לראייה הבאה גם ביום 15 לתבילתה וגם ביום ה-20 לתבילתה, ואסורה בשניהם. יום 15 אסור משום שהוא בסתה הקבוע, שעדיין לא נעיקר, שאין וסת קבוע נעיקר, אלא כאשר עוקרתו 3 פעמים, כמבואר להלן. ואילו יום 20 אסור, אף שראתה בו רק פעם אחת, שכך דין וסת שאינו קבוע שחוששים לו, אפילו בפעם אחת. אומרת המשנה, ואם שינתה מבסתה הקבוע פעמיים, שראתה פעמיים ליום 20, עדיין זה וזה אסורין. גם יום 15 וגם יום 20 אסורין. יום 15 לא נעקר כל זמן שלא עקרתו 3 פעמים. ואילו יום 20, אף שעדיין לא נקבע כבסת קבוע, יש לחוש לו כבסת שאינו קבוע. אבל אם שינתה 3 פעמים מבסתה הקבוע ליום 15 וראתה בשלושת הפעמים ליום 20, מעתה הותר יום 15 שעקרתו 3 פעמים שלא ראתה בו, וקבעה לווסת ליום 20 שראתה בו 3 פעמים. כי כלל הוא שאין אישה קובעת לווסת עד שתקבענה 3 פעמים, ואין מתארת מן הווסת להיות מותרת ביום וסתה הקבוע שלא תצטרך לחשוש בו עוד שמה תראה, עד שתעקר ממנה הווסת שלא תראה דם ביום וסתה הקבוע 3 פעמים. זו היה המשנה שלנו השנייה בדף סמך ג' עמוד ב', וכעת בדף סמך ד' עמוד א', ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כשם שהאישה קובעת וסת לימי החודש כשראתה בתאריכים שווים, כגון שראתה 3 פעמים ב3 חודשים רצופים באלף לחודש, כך גם קובעת וסת לימי החודש בדילוג, כגון שראתה ראייה ראשונה בתתוו ניסן, ראייה שנייה בתתזיין אייר, ראייה שלישית ביוזיין סיוון. זוהי וסת הדילוג, שכך הוא טבע חלק מהאנשים שרואות בכל חודש ביום שאחר התאריך שראתה בחודש הקודם. ולכן יש לה לחשוש לי"ח תמוז ולאחריו לי"ט אב, וכן על זה הדרך. אלא שיש מחלוקת בין רב לשמואל במספר הראיות הנצרכות לקביעת וסת זו כדלהלן. וסת הדילוג שונה מווסת החודש. בווסת החודש כבר בראייה הראשונה ניכר וסתה, שהרי ראתה בתאריך מסוים בחודש שאותו אנו קובעים לבסוף כגורם לווסת. אבל בווסת הדילוג, כאשר היא רואה תחילה בתתוו לחודש, ושוב שווה ורואה בתתזיין וביוזיין לחודש, הרי הראייה הראשונה שראתה בתתוו לחודש לא באה בדילוג יום מהחודש הקודם, שהרי כל החודש הקודם לא ראתה בי"ד בחודש, אלא ראתה בתאריך אחר. או שזו ראייתה הראשונה ומעולם לא ראתה קודם. וראייתה בתתוו לחודש לא באה בדילוג מהחודש הקודם. והגמרא להלן תדון האם מכל מקום יש לצרף את הראייה הזו למניין הראיות הנצרכות לקביעת הווסת. אומרת הגמרא, יתמר, נאמר בבית המדרש, אישה שראתה ביום 15 לחודש זה, ושוב ראתה ביום 16 לחודש זה בחודש הבא, ושוב ראתה ביום 17 לחודש זה בחודש האחריו, כגון שראתה בתתוו ניסן, תתזיין אייר ויוזיין סיוון, רב אמר קבעה לווסת לדילוג, שכשם שהאישה קובעת וסת כשרגילה לראות בתאריכים שווים, כך גם קובעת וסת באופן שדילגה ראייתה, וראתה בכל חודש ביום שאחרי התאריך שראתה בו בחודש הקודם. וכשקובעת וסת לדילוג, יש לה לחשוש בכל חודש ליום שאחר התאריך שראתה בו בחודש הקודם. וכן באופן שהקדימה ראיותיה, כגון שראתה ביום תדבב לחודש זה, וביום י' ד' לחודש הבא, וביום י' ג' לחודש שלאחריו. אז היא גם כן קבעה וסת לדילוג, ובחודש שלאחרי זה תחשוש ליום י' ב', ובחודש שלאחריו ביום י' א' וכן הלאה. ושמואל אמר, אינה קובעת וסת זו עד שתשלש בדילוג, שתראה שלוש ראיות בדילוג, וכיוון שראייה ראשונה לא באה בדילוג מהחודש הקודם, שהרי בחודש הקודם לא ראתה בתאריך י' ד' בחודש אלא ראתה ראייה אחרת, או שבכלל זו ראייתה הראשונה מעולם, שקודם לכן לא ראתה, נמצא שראיית תתוו לא באה בדילוג מהחודש הקודם. הסובר שמואל שאי אפשר לקבוע על פי הטבע הדילוג, ולפיכך אינה קובעת עד שתראה ארבע פעמים כאשר שלוש מתוכן אין ראיות בדילוג. סברה הגמרא באה ואמינה, שבוודאי גם רב מודה שראייה ראשונה אינה עולה למניין הראיות הנצרכות לקביעת וסת, מאחר שראייה זו לא באה בדילוג מהחודש הקודם, ואי אפשר לקבוע על פי ראייה זו וסת הדילוג. לפי ההבנה הזו מבארת הגמרא את מחלוקתם כדי להלן. שואלת הגמרא נעימה האם יש לומר שרב ושמואל בפלוקתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל כמפלגי. הם חולקים במחלוקת אחרת שנחלקו בה רבי ורבן שמעון בן גמליאל. דתניא, שנינו בברייתא בדינה של אישה קטלנית שמתו בעליה, שאסורה לשוב ולהינשא. אישה שמתו בעליה הוחזקה כקטלנית, ואסורה לשוב ולהינשא לבעל אחר, כאמור במסכת יבמות דף סמך דלת עמוד ב'. נחלקו התנאים מתי היא נחשבת מוחזקת כקטלנית. ומחלוקת זו אינה רק לגבי אישה קטלנית, אלא היא מחלוקת כללית בכל התורה כולה בהלכות חזקה. לרבן שמעון מגמליאל החזקה נקבעת רק בשלוש פעמים, ולפיכך כל זמן שלא מתו לה שלושה בעלים אינה מוחזקת כקטלנית, ולדעת רבי החזקה נקבעת בפעמיים, וכיוון שמתו לה שני בעלים, הרי זו מוחזקת כקטלנית. נאמר בברייתא שם במסכת יבמות, ניסית לראשון ומת, נישאה שוב לשני ומת, ולשלישי כבר לא תינשא כיוון שהוחזקה כקטלנית, אלו הם דברי רבי, משום שלדעתו החזקה נקבעת בפעמיים. אבל רבן שמעון מגמליאל אומר, לשלישי תינשא, מותרת היא להינשא לבעל השלישי, כיוון שבפעמיים שהיו עדיין לא נקבעה החזקה, ועדיין אינה מוחזקת כקטלנית. אבל אם מת גם השלישי, הוחזקה בשלוש פעמים כקטלנית, ולרביעי שוב לא תינשא. אם כן יש לומר, שגם רב ושמואל נחלקו בדין הזה. רב סובר כרבי שחזקה נקבעת בפעמיים, ולפיכך אף שאין כאן אלא שתי ראיות של דילוג, כי כאמור הראייה הראשונה לא באה בדילוג מהחודש הקודם, קבע וסת. ואילו דעת שמואל כרבן שמעון בן גמליאל, שהחזקה נקבעת רק בשלוש פעמים, ולפיכך אינה קובעת וסת עד שתראה ארבע פעמים, כאשר שלוש ראיות מתוכם הם בדילוג. משיבה הגמרא ודוחה לא. דכולי עלמא גם רב וגם שמואל סוברים כרבן שמעון בן גמליאל, שחזקה נקבעת רק בשלוש פעמים. ואחה, כאן בדין וסת הדילוג, בהקא מפלגי, בכך הם נחלקו. רב סבר שהראייה הראשונה שראתה ב-15 בחודש הראשון, ממניינה, אולי למניין הראיות לקביעת הווסת, ואף על פי שראייה זו לא באה בדילוג מהחודש הקודם, אולי למניין הראיות הקובעות את הווסת, משום שכך הוא טבע וסת זה, שכאשר רואה ביום מסוים בחודש, היא תראה בחודש הבא בדילוג, וכבר בראייתה הראשונה, מוטבע שתראה בחודש הבא בדילוג, ולכן היא מצטרפת לסך שלושת הראיות הנצרכות לקביעת וסת לדילוג. שמואל סבר, כיוון דלאו בדילוג חזיתי, כיוון שראייה ראשונה לא בדילוג ראתה, לאו ממניין ההוא, אין ראייה זו עולה למניין הראיות הנצרכות לקביעת וסת הדילוג, שאין וסת זו נקבעת עד שתדלג בפועל שלוש פעמים, וכיוון שראייה ראשונה לא באה בדילוג, לפיכך אין הווסת נקבעת שתשוב ותראה שוב בדילוג. זאת אומרת שלדעת שמואל אי אפשר לקבוע וסת, אלא אם כן רואים את צורת הווסת שלוש פעמים. וכל שלא ראינו את הדילוג בפועל שלוש פעמים, אינה קובעת וסת. מקשה הגמרא מברייתא על שיטת רב. הייתי ויקשו בבית המדרש על שיטת רב, שנינו בברייתא, הייתה למודה להיות רואה יום 15, הייתה רגילה לראות וסת קבוע ביום תתוו בחודש, ושינתה מבסתה הקבוע וראתה ליום 16 בחודש, זה וזה גם יום תתווה וגם יום תזיין, אסורין כדין כל אישה שיש לה וסת קבוע ושינתה וראתה ביום אחר, שאסורה גם ביום ויסתה הקבוע. עד שתעקור אותו שלוש פעמים, כמבואר במשנה לאל בדף סמך ג' עמוד ב'. אז היא אסורה גם ביום ויסתה הקבוע וגם ביום ראייתה האחרונה כבסת שאינו קבוע. ואם בחודש שאחריו שוב שינתה מויסתה הקבוע וראתה ליום 17 בחודש, הותר יום 16, שהרי מתחילה לא נאסר אלא כבסת שאינו קבוע. ובסת שאינו קבוע נעקר בפעם אחת שלא ראתה בו. ונאסר 15, ודאי נסורה היא ביום 15, שהוא יום ויסתה הקבוע, וביום 17, שהוא יום ראייתה האחרונה שאסור כדין וסת שאינו קבוע. ואם שווה ושינתה בחודש האחריו מויסתה הקבוע ליום 18, מעתה הותרו כולן, שכן ויסתה הקבוע ליום תתוו נעיקר בכך שראתה שלוש פעמים ביום אחר, תזיין, יוזיין ויוחד בחודש, וויסתה ליום יוזיין, וכן ויסתה ביום תזיין נעיקר בפעם אחת שלא ראתה בו כדין וסת שאינו קבוע, אין אסור בחודש הבא אפילו יום יוחד, אלא מיום 18 ואילך. היום שלאחר 18, כלומר יום יוטט, שאף שראתה בחודש זה ביום יוחד, אין יום יוחד בחודש הבא נאסר, מאחר שראייתה ביום יוחד הייתה בדילוג בפעם השלישית, תזיין, יוזיין ויוחד. ובכך קבעה לה וסת חדש, שהוא וסת הדילוג, ולכן בחודש הבא אסורה ביום שלאחר יוחד, כלומר ביום יוטט בחודש, ובחודש האחריו אסורה ביום שלאחר יוטט לחודש, כלומר ביום חף לחודש, וכן לעולם, בכל חודש אסורה יום לאחר התאריך שראתה בו בחודש הקודם. מן הברייתא הזו קשיא לרב, שכן רב סובר כי די בשלוש ראיות שמתוכם רק שתיים בדילוג כדי לקבוע וסת הדילוג, ואם כן אישה זו שראתה תחילה ביום תתוו לחודש שהוא הווסת הקבוע שלה, ושווה ודילגה פעמיים בימים תזיין ויוזיין, כבר קבעה וסת הדילוג. ואילו בברית המבואר שלא קבע וסת לדילוג, אלא כאשר שוב ראתה בדילוג ביום י"ח בחודש. הרי שהראייה הראשונה ביום תתוו לחודש אינה מן המניין, ואין וסת הדילוג נקבע עד שתראה שלוש ראיות של דילוג, וכדעת שמואל, תרץ את הגמרא, אמר לך רב, יתרץ לך רב ויאמר לך למודה שייני. אישה שיש לה וסת קבועה, דינה שונה, שראייתה שראתה ביום הווסת הקבוע אינה מצטרפת לקביעת וסת הדילוג. מה שאמר רב שראייה ראשונה מצטרפת לקביעת וסת הדילוג, זהו רק כאשר אותה ראייה לא באה במועד הווסת הקבוע, כגון שלא היה לה כלל וסת קבוע, או שהיה לה וסת קבוע אחר. והדוגמה היא, היה לה וסת קבוע ליום 20 לחודש, ועכשיו ראתה בתתוו לחודש, שוודאי ראייה זו לא נגרמה מחמת הווסת הקבוע, אלא ראייה ראשונה של מערכת וסת הדילוג. שבאופן זה אנחנו קובעים שאף ראייה ראשונה נגרמה מחמת טבע וסת הדילוג. וכאמור, שאף על פי שראייה זו לא באה בדילוג, מכל מקום כך הוא טבע וסת הדילוג, שתחילה רואה ביום מסוים בחודש, וממנו תראה בחודש הבא בדילוג, וכבר בראייתה הראשונה מוטבע שתראה בחודש הבא בדילוג, ולכן היא מצטרפת לסך שלושת הראיות שהנצרכות לקביעת וסת הדילוג. אבל כאשר אותה ראייה ראשונה באה במועד הווסת הקבוע, מן הסתם ראייה זו נגרמה מחמת טבע הווסת הקבוע, שהרי בזמנה הקבוע ראתה. אי אפשר להחשיב ראייה זו כחלק מטבע וסת הדילוג, ולמנות אותה עם שאר ראיות הדילוג. ועל כן במקרה של הברייתא, שראייתה הראשונה היא בתתוו לחודש שזה מועד הווסת הקבוע, אין לצרף ראייה זו לקביעת וסת הדילוג, ואינה קובעת וסת הדילוג עד שתראה עוד שלוש פעמים, מלבד ראייתה ביום הווסת הקבוע. מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף סמך ג' במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד נעשה רוק תפל ומה מונעו מלהיות תפל? שאלה שנייה, מה עושים עם הגריסים בכדי שיהיה להם כוח כיבוס שבודקים ממו את הקטם? שאלה שלישית, כמה פעמים צריך בשביל לקבוע וסת הגוף? שאלה רביעית, מה ההבדל בין וסת מחמת אכילת בצלים לווסת מחמת קפיצה ומדוע? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, רגילה לראות סמוך לנץ, מתי אסורה? והשאלה האחרונה, על דף סמך ג', הייתה רגילה לראות בחף לחודש בשעה השישית, ועברו וף שעות ועדיין לא ראתה. מה דינה ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הדשמיא ענקית. את תלמוד תורתנו בדף סמך ג' במסכת נידה להיום. יום רביעי זך בכסלב. ג' דחנוכה תשפ"א. כאמור סיימנו ללמוד את דף סמך ג' במסכת נידה. ובעוד 10 ימים ו10 דפים בעזרת השם ובישועתו. החגיגה הכי גדולה והכי מרגשת בעולם. סיום השס. בעזרת השם ובישועתו בשבת פרשת ויגש. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. חנוכה שמח. מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. מלא 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 רפואות ישועות ונחמות ובשורות טובות. וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. שלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. חנוכה שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.